ביקשתי לדבר על אחת הבעיות הכואבות שלנו בדור הזה. תודה רבה. על בעיית הרווקות המבוגרת ומה אנחנו כהורים לילדים, המילה ילדים אולי לא מתאימה פה, לבנים ובנות שהרבה פעמים נתקלים בבעיה הזאת, מה אנחנו יכולים לעזור. אני אקדים ואומר שלפי דעתי ההורים לא יכולים לעזור הרבה. אולי כל אחד יכול לעזור לילדים של השכנים, לילדים שלו אני מפקפק מאוד. יש יוצאי דופן, אני אפילו בעצמי יוצא דופן. אני זכיתי לשדך שלושה ילדים שלי מתוך ארבעה שנשואים, ושניים על ידי בקשה שלהם, אחד מיוזמתי, ושלושתם ברוך השם בשידוך הראשון התחתנו. גם זכינו לעת עתה שאין לנו את בעיית הרווקות המבוגרת. בת אחת שלי חגגה יום הולדת 18 באמצע שבע ברכות, ולבא אחריה שעכשיו צריכה ללדת בכל רגע היה שבע ברכות, היא קיבלה חתן לשבע ברכות, האירוסין שלה היו ביום הולדת, סליחה לא שבע ברכות, יום הולדת 18, האירוסין היו ביום הולדת. אבל אני יודע שאני במצב יוצא דופן, בדרך כלל זה לא כל כך פשוט. לכן אני רוצה בעיקר לנתח את הבעיה, ללמוד אותה, אולי גם לתת בסוף כמה דרכים איך אנחנו מתמודדים. מה? שמי יהושע שפירא, מרמת גן. ובכן, אני רוצה לפתוח בחשבון פשוט תיאורטי, קודם כל בגודל הבעיה. רבים לא יודעים את גודל הבעיה, וכיוון שאנחנו תחת קורת הגג המופלאה של המכון הקדוש והחשוב, מכון פועה, שעוסק בבעיות ילודה, אני רוצה להתחיל את בעיית הרווקות המבוגרת מנקודת המבט של בעיית הילודה. ואני רוצה להגיד פה את המילים ברשות הרב מנחם, בעיית הרווקות המבוגרת היא בעיה קשה מבחינת ילודה, אם לא פי 100 אז לפחות פי עשרות מבעיית הילודה של כל שאר התחומים שעוסק מכון פועה, ואני אסביר. מעשה בשני אחים, ראובן ושמעון, הוא מעשה תיאורטי שמלמד אותנו את החשבון. ראובן ושמעון אחים, וכל אחד מגדל משפחה דור אחר דור. אצל ראובן מתחתנים מוקדם, אצל שמעון מתחתנים מאוחר. בכל משפחה יש את אותו מספר ילדים. אותו מספר ילדים. רק גיל הנישואים. בואו נראה מה קורה. אם היה פה לוח, היה גם טוב מראה עיניים, אבל עכשיו יהיה משמע אוזניים לפחות. בואו נעשה חשבון. נאמר, בצורך הדיון, ש... במשפחתו של ראובן מתחתנים בגיל 18, הוא וכל דורותיו, ובעזרת השם אחרי שנתיים נולדים תאומים, אני הכל עושה בשביל קלות החשבון, נולדים תאומים וזהו. אצל שמעון אחיו נולדים גם כן תאומים, אבל אצלם מתחתנים בגיל 38. אני מקצין כדי לראות את ההבדלים. גם שם, בגיל 40, נולדים תמיד תאומים. בואו נראה מה קורה. תפשין, נולדים ראובן ושמעון. בתפשין כף, לראובן יש זוג תאומים, שמעון רווק עליז. בתפשין, מם, 20 שנה אחר כך, לשמעון ברוך השם נולדו זוג תאומים, לראובן נולדו ארבעה נכדים, כי כל אחד מהבנים שלו, אז יש לו ארבעה ועוד שניים, שישה צאצאים. בתפשין סמך, לראובן יש מארבעת הנכדים שמונה נינים, ועוד שישה, 14 צאצאים, שמעון עם שניים. בתפשין פי, לשמעון, ברוך השם, נולדו ארבעה נכדים במזל טוב, שני זוגות תאומים. כמה נולדו בתפשין פי לראובן? 16 נכדים. 16 בני נינים. ועוד 14 שהיה לו, יש לו 30 צאצאים, לשמעון יש 6 צאצאים, פי 5. נמשיך עוד 20 שנה פעם אחת, הגענו לתף תף. בתף תף ראובן ושמעון בני 100, לראובן נולדו עכשיו בתף תף 32 צאצאים. נוסף על ה-30 שיש לו, שמעון עם 6 צאצאים. לראובן יש 62 צאצאים, לשמעון יש 6. כל זה קורה אם יש להם שני ילדים. בואו רק נתחיל את החשבון, מה קורה אם כל אחד יש לו 6 ילדים. נאמר שבמשפחה הזאת מתחתנים בגיל 16. כל אישה יולדת בגיל 17 בן, 18 בן, 19 בן, גיל 20 היא עושה הפסקה לכבוד המספר העגול, גיל 21 בן, גיל 22 בן, גיל 23 בן. נוכל לומר שבממוצע היא יולדת 6 בנים בגיל 20. בעצם זה אותו חשבון. אפשר ללכת לפרשת השבוע לעם ישראל במצרים, 6 בקרס אחת בגיל 20. אם זה יותר קל בחשבון. ראובן בגיל 20, כלומר בתפשין כף, יש לו 6 ילדים. שמעון רווק עליז. בתפשין מם, לראובן יש 36 ילדים, לשמעון יש 6. בתפשין סמך, מה-36 ילדים, פלוס 6, שהם 42 בעצם, צאצאים, נולדים לראובן, 36 כפול 6, 198 צאצאים, פלוס 42, יש לו 240 צאצאים, ולשמעון יש 6 ילדים. זה ממשיך כך רק יותר חריף. האם זה רלוונטי בשבילנו? התשובה היא חד משמעית כן. למה? מפני 6 ילדים בממוצע במשפחה זה דבר מאוד מאוד מצוי. ועכשיו כולנו מבינים כבר שכל שנה איחור בחתונה זה אומר שכמות הילודה משתנה בצורה דרסטית ביותר. אני בן 43 וקצת, יש לי 11 ילדים, ואני לא יודע, יכול להיות שכבר יש לי את הנכד השביעי, ואם לא זה אוטוטו, בעזרת השם, וגם זה שאחריו בדרך. לא זכיתי ל-18 ילדים, אבל 18 צאצאים בגיל 43, זה התהליך. לדעתי, מבדיקות לא מדעיות שעשיתי, אבל קצת אתם מזהים שיש לי קצת חוש במתמטיקה, לקחתי דף ועד, בדקתי קצת נתונים שאני יודע על המצב בעם ישראל, בעשור שניים האחרונים עם ישראל הפסיד מיליון ילדים, אני חוזר, מיליון ילדים מפני בעיית הרווקות המבוגרת. זו דעתי. וכל החשיבות העצומה של מכון פועה להביא ילדים לעולם, כאן יש לנו הפסד שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. עכשיו נכון, זה הפסד של דבר שעוד לא בא לעולם, אפילו עוד לא הייתה אמא שעוד לא הייתה משפחה, הורים, עוד לא התחתנו בכלל, אבל היא גופה. זאת הבעיה החמורה ביותר. זמננו קצר, אני לא אעלה אתכם בעוד חשבונות, אבל יש כאן עוד לאן ללכת. כל אחד יכול לעשות בבית, זה מבהיל. הערכתי, בעשור שניים האחרונים, 1,000,000 ילדים הפסדנו. ולא שהם יושלמו כשמישהו יתחתן אחר כך, לא, זה הפסד, כי הוא יתחתן אחר כך יהיו ילדים אחרים. זה לא יחזור, מעוות אינו יכול לתקום. אני הייתי בברית מילה, אולי עוד שני סיפורים, אני הייתי בברית מילה, יהודי מפורסם אפילו, חיליק פרנק קוראים לו, הוא נין של הרב פרנק, מנגן בקלרינט, אחד מהמנגנים המוכשרים, לא יודע מי שמכיר, הייתי בברית שלו, היה שם יהודי זקן מאוד, והראו לי אותו ואמרו לי, אתה רואה, זה היה צאצא 654 שלו, או משהו כזה. ראיתי את היהודי, הייתי בברית של הבן נין שלו, בן נינה שלו, אשתו של חיליק פרנק. הסבא רבא שלה, הוא היה סנדק בברית, זה היה ערב פסח, לפני בדיקת חמץ. יש יהודי בכותל שמגיע להתפלל שהוא נושק ל1,000 צאצאים. הוא קרוב לבן 100, הולך בכותל, הוא כל הזמן עם בגדי שבת. כי או שהוא הולך לברית של ינקל, של ישראל, של זה, של זה, או של הברית של ההוא, הוא רק צריך להחליט לאיזה ברית הוא הולך. אבל תמיד מבגדי חג. אני לא מדבר על זה שנגיע לשם, אבל אני מדבר על זה שאנחנו יותר ויותר מגיעים לקיצוניות השנייה. זה ההקדמה, מחמת שאנחנו תחת הגג של מכון פועה. עכשיו אני רוצה קצת לנתח למה זה קורה לנו. לפני מספר שנים, במכון בניין שלם, ביקשו ממני להרצות בנושא הזה, ואני הקדשתי שעות מרובות מאוד לעשות מחקר על בעיית הרווקות המבוגרת, מפני ש... זה מאוד נוגע ללבבי. עשיתי רעיונות עם אנשים, זה לא מדעי, כל מה שאני אומר לכם לא מדעי. קוראים לזה מחקר איכות היום באוניברסיטה. עשיתי רעיונות עם הרבה מאוד לקראת ההרצאה הזאת. למרות שבכל שבוע אני מתעסק עם כמה בעיות של רווקות מבוגרת, גם לפני ההרצאה הזאת וגם אחרי ההרצאה הזאת. וגיליתי איפה של עניות דעתי נמצאת הבעיה. אנחנו במגפה. אני חושב שכל אחד יכול להודות שמיליון ילדים זה מגפה. זה לא מחלה. אנחנו נמצאים במצב של מגפה. ובמצב הזה של מגפה צריך לדעת איפה נמצא הנגיף, איך קוראים לו, מאיזה זן הוא, איך נלחמים איתו. אני חושב שהנגיף נמצא על המניע להתחתן. ואני רוצה להסביר את דבריי. נביא משל מהמניע לאכול. יש אנשים בעולם, לצערנו, בעיקר נערות, שחולות במחלה מסוכנת, יש כאלה שמשלמים בחייהם על המחלה הזאת, קוראים לה אנורקסיה. אין להם מניע לאכול. לאכול זה דבר שאנחנו משלמים עליו הרבה מחירים וביוקר. קודם כל זה לוקח הרבה זמן, זה הרבה תקציב, זה הרבה שינוי במראה הגופני ובתהליכים הגופניים שאנחנו עוברים, זה להתעסק במשהו מאוד מגושם, אנחנו לא שמים לב כמה מחיר. עד שלא ישבתי פעם עם בחורה אנורקטית ושוחחתי איתה על הנושא והתחלתי לי להקשיב מה קורה אצלה. לא. היא אומרת, מה, אתה משוגע לאכול? ופתאום הבנתי, כל אדם נורמלי משלם המון מחירים. גם כלכליים, גם נפשיים, גם... אמרה, תראה, אתה מקלף אבוקדו, נדבק לך ביד, אני לא... היא לא יכולה לסבול את זה. וככה עשה לי את החשבון, עוד מאכל, עוד מאכל, זה גורם גזים, זה, זה. חוץ מזה שהיא שמנה, כן, רואה, היא שדופה. חוץ מזה שהיא שמנה. מה הבעיה? שאת כל המחירים האלה, כל אדם נורמלי משלם בסך הדעת. מפני שיש בתוכו מניע לאכול. יש רכיב כזה בתוך האישיות. כמו שצריך ריאות, וצריך קיבה, וצריך לב, וצריך מוח, צריך עוד רכיב, הוא לא גשמי. מניע לאכול. הנאה נפשית. אוכל זה חשוב לי. תחושת הרעב הגשמית היא ודאי חלק מאוד רציני בתוך העניין. אבל זה לא לבד עובד. ואם יתלבש נגיף על המניע לאכול, אז מתחילה להתפשט מחלת האנורקסיה. דרך אגב, גם היא מתפשטת היום. הולכת וגדלה. אני מניח שכולנו שמענו על חברות של הבנות שלנו. אני קצת מטפל בזה, שמעתי על כמה וכמה חברות של הבנות שלי בכיתה. וגם חברות במעגל קצת יותר רחוק. זה גם מחלה. המניע לאכול מאבד בחברת שפע את תוקפו. אבל זה המחלה הקטנה. יש מגפה. וזה המניע להתחתן הולך ונכחד. בציבורים גדלים והולכים. פשוט אין להם צורך בזולת. אני אסביר את דבריי. אני אסביר את דבריי. מותר לחלוק עליי, זה בדיונה דמוקרטית, אני אסביר את דבריי. צלצלה אליי בחורה, סעדי במרומים, אני נותן לכם נתונים מדויקים. קשה יהיה להאמין, אני נותן לכם נתונים מדויקים. צלצלה אליי בחורה, יצאה עם 196 בחורים. כולם רשומים, יש לה מחברות מסודרות, היא יודעת את השמות של כולם, שלא תחזור פעמיים על אותו אחד. 196 בחורים. ביקשה שאני אעזור לה. בואי נדבר, דיברנו. אמרתי לה, גברת, את לא רוצה להתחתן. אמרתי לה, אני לא רוצה להתחתן? תשאל את החברות שלי, אני בא כל יום מהעבודה, בוכה שעתיים. אמרתי לה, אני מאוד מצטער על זה שאת בוכה שעתיים, אבל אני מוכרח להגיד לך את האמת. האמת היא שאת לא רוצה להתחתן. כלומר, להתחתן תיאורטית, זה מאוד את רוצה. על זה את בוכה שעתיים. אבל להתחתן בפועל, זה אם בן זוג בשר ודם, כולל חסרונות. יש פה מישהו שהתחתן עם משהו אחר? עם אחד כזה את לא מוכנה להתחתן. יש לך 196 סיבות לפחות למה לא להתחתן. ההוא כך, ההוא אחרת, ההוא זה, ההוא. כל עוד אחד שאת נפגשת, יש לך עוד סיבה למה לא להתחתן. על חיסרון כזה כבר מזמן לא התחתנתי, מה אתה בא עכשיו? נכון שאת מאוד רוצה להתחתן תיאורטית. אבל המניע שלך להתחתן ממשית, התלבש עליו נגיף, והוא חולה אנוש. זו דעתי. אני רוצה להגיד את זה בחריפות. אני בנושא הזה ראיתי שמוכרחים להוריד כפפות. מי שלא התחתן, סימן שהוא לא רוצה להתחתן. זו דעתי. נכון, ודאי יש גם סייעתא דשמיא. אין ספק. אבל הדבר בהחלט תלוי בנו. כמו בנו, זה לא בנו יושבים פה, אלא באלה שזה מוטל עליהם. ואני לא רוצה לעשות הנחה לאף אחד. למה? כי אנחנו צריכים לרפא את המחלה. רופא שצריך לרפא מחלה, ואומר, אבל אני לא אדקור אף מחט בבשרו של אדם, ואני בטח לא אחתוך עם סכין, אז לך תהיה קצב, תחתוך בשר מת. אבל רופא לא. רופא זה לחתוך עם סכין וגם לדקור עם האחת. וגם לקחת סיכונים. אם אנחנו רוצים לרפא את המגפה, אנחנו צריכים לחתוך בבשר החי. ולומר, מי שלא התחתן לא רוצה להתחתן. אני יכול להגיד לכם שמהשיחה אז התחתנו לפחות למעלה מ-20 זוגות שאני יודע, של אנשים שאני לא מכיר את רובם, אבל אחת היא שכנה שלי. גרה בניין לידינו. התגלגל לידי הפעם הקלטת של השיחה הזאת שנקראת בבניין שלם, זה נקרא זוג אופרת. היא שמעה את השיחה, אמרה, וואלה, הוא צודק. לא מזמן הייתי בברית של הבן שלה. אמרה, וואלה, הוא צודק. לקחה את כל הבחורים שהיא יצאה איתם עד היום, אמרה, עם מי אני רוצה להתחתן? בדקה את כל אלה שהיא אמרה להם לא. מצאה, אחד אמרה, טוב, אני אנסה. צלצלה אליו, אומרת, אני רוצה להיפגש עוד פעם. לא הייתי בסדר שנפרדתי. נפגשו, התחתנו, הייתי בחתונה, הייתי בברית של הבן. היא אומרת, באמת לא רציתי להתחתן. אני אספר עוד סיפור, ועל אחרי זה אני אמשיך בניתוח של המגפה הזאת. אחרי השיעור הזה, שאני בתחילתו, אז, אמרתי, אני הולך להוריד את הכפפות, מי שלא נעים לה, שתצא לפני שאני מתחיל. כי זה יהיה בלי כפפות. ובחורה אחת שם מאוד נפגעה מהשיעור. אבא שלה היה חברותה שלי. המבוגר ממני ב-8 שנים. היה חברותה שלי. חודש אחרי השיעור, אני מקבל מכתב מאמא שלה, כמה הבת שלה נפגעה וכמה זה לא נכון, לא מספיק הם סובלים, אם כל כך רוצים להתחתן, גם אתה צריך לזרות מלך הפצעים. אמרתי לה, תראי, אני מצטער אם פגעתי בה, אני אמרתי מראש, אני רק רוצה לספר לך שאז, אחרי חודש, כבר היה 2 או 3 זוגות, שהכריעו תוך החודש בגלל השיחה הזאת. אמרתי לה, אז אולי זה לא מתאים לכולם. ערב יום הכיפורים האחרון, אני מקבל טלפון על הקו, האימא הזאת. אומרת לי, אני חייבת לך סליחה. אומרת, אולי כתבתי אז בריתך, וזה היה חריף מדי. לפני 5 שנים, 4 שנים, אני לא זוכר. אמרתי לה, מה עכשיו, 5 שנים אחורה? אומרת לי, אני מרגישה שכתבתי חריף מדי. טוב, סלוח, מחול, הכל בסדר, ערב כיפור, מה? מה השאלה? אמרת, אני רוצה לבקש עוד סליחה. טוב, מה היה עוד? היא אומרת, בכלל אתה צדקת. אתה צדקת. 5 שנים הבת שלי לא נשואה, לקח לי זמן, אתה צדקת. ריגש אותי ערב יום כיפור, אמרתי לה, אני מאוד מודה לך. גם קשור ליום כיפור, בנות ישראל, יוצאות, חולות בקרמים. תודה רבה. אמרתי, אפשר להפריע לך בערב יום כיפור עוד רגע אחד? אמרתי לה, בבקשה. אמרתי, תראה, כשגיליתי שאתה צדקת, הבנתי שצריך לעזור לבת שלי. התחלנו לחשוב מי יכול לעזור להם. תאמין לי שהשיחה הזאת ממש לא נעימה לי, אבל אפשר לקבוע לבת שלי פגישה אצלך. אמרתי לה, בשמחה, לא נשאר זכר מה שהיה, אני גם לא בא בטענות, מותר לחלוק עליי. אחרי זה גם נפגשתי עם הבת, היא עדיין רווקה. אני רוצה להסביר את הנגיף טיפה יותר. מה ההבדל בין דורות שלנו לדורות קודמים? למה פתאום באה המגפה הזאת? ואחר כך גם קצת דרכים לפתרון, וגם מה אנחנו כהורים יכולים לעזור. בדורות קודמים, ואם יורשה לי להזכיר בבית הכנסת, לצורך מצווה, חוכמה בגויים תאמין, קל וחומר ביהודים. המחזה המפורסם ביותר של שלום עליכם, טוביה החולב. פעם נכנסתי לאיזה בית וראו שם בווידאו טוביה החולב, אמרו לי בוא תראה זה משהו טוב, הכל נקי ו... מערכים, לא היה לי נעים, הסתכלתי כמה דקות, אף על פי שאני לא נוהג לעשות דברים כאלה. ובדיוק היה סצנה אחת, לא ראיתי לפני, לא ראיתי אחרי, אני לא יודע מה קורה שם בדיוק. אבל הסבירו לי שיש שם חמש בנות, אחת מהן הלכה עם קומוניסט, והיא הכי אהובה לאבא החרדי, והוא מדבר איתה, את זה החלק הזה ראיתי, למה הלכת איתו? ואז היא אמרת לו, כי אני אוהבת אותו. ואז היא מקשה על האבא. תגיד, אמא אוהבת אותך? הוא לוקח את זה ללב, הולך לינטל אשתו, אני לא יודע איך קוראים לה, אבל ינטל במהותה, ושואל אותה, תגידי, את אוהבת אותי? איך אתה מדבר? אני לא יודעת מה לענות בכלל. אחרי זה בסוף היא, אחרי גמגום, אומרת לו, 30 שנה נשואה לך, עכשיו אתה שואל אם אני אוהבת אותך? אבל הוא מתעקש. את אוהבת אותי? אני מחבשת אותך, אני משאת לך, אתה שואל אם אני אוהבת אותך? דבר אחד הוא לא הצליח להוציא מהפה שלה, שהיא אוהבת אותו. ונדמה לי שכאן יש נקודה, שאם נשאל, למה נושא הזוגיות היום יכול להביא קהל יותר מכל נושא אחר? אין נושא היום שיכול להביא קהל, בין דתי, בין חילוני, יותר מאשר זוגיות. מפני שעולם הזוגיות עובר מהפכה רבתי. עד היום, עד לא היום, עד דור שלפנינו, זה הולך ומשתנה לעינינו. היה מספיק ההכרח, הזרם, השטף. ההכרח היה מכמה טעמים. קודם כל, החברה לחצה, לא היה חופש כזה לעשות מה שרוצים. ב' היה הכרח כלכלי. בדרך כלל נשים לא פרנסו, גברים לא קיבסו. פונקציונלית היה הרבה יותר נוח ביחד. ג' ההורים סידרו את העסק. בכלל לא שאלו כל כך הרבה. ד' ואולי כאן אנחנו נוגעים לעומק הנגיף. כשאנחנו באים היום רחמנות לבחור לחם לארוחת בוקר, אדם בסך הכל רצה לצאת מהסופרמרקט בשלום, הוא עומד לפני ארון הלחם, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. אין היום סופרמרקט עם פחות מ-17 סוגי לחם, אני לא ספר לחמניות ופיתות. עכשיו, מה אני עושה עכשיו? כשהוא רוצה בונזו לכלב, הוא נתקל באותה בעיה. אז כל נושא שבעולם יש לנו בחירה בלי סוף. ואם בחרתי היום את הלחם, שהוא לא בדיוק, אז מחר אני מנסה עם בצל ומחרתיים עם מגוזן, וכל יום, עד שבסוף אני מגיע, טוב, תביא לי את הלחם השחור הפרוץ של פעם ותעזוב אותי. עכשיו אדם הולך לבחור את ההחלטה הקשה ביותר בחייו, המכריעה ביותר בחייו, והוא בפניקה. הוא לא רגיל להכריע הכרעות, הוא רגיל להמון חופש, וגם אם הוא לוקח הכרעה שהוא יוכל אחר כך לשנות את זה. הוא הולך ללמוד אומנות, לומד שנתיים, מתגרד, זה לא בשבילי, אז הוא הולך ללמוד מדעים, מתגרד אחרי שנתיים, וגם זה לא בשבילי, אז הוא הולך ללמוד הנהלת חשבונות, אחרי חודשיים, זה גם לא בשבילו, אז הוא מחליט להיות משווק נדלן. כמה אנשים באוניברסיטה עוברים מחוג לחוג? זה גדל והולך כל הזמן, כי יש כסף לכולם, היום אף אחד לא צריך שתהיה לו אישה בבית שתחבס, כי יש מכונת כביסה, ואם לא אז מכבסה. וגם היא לא צריכה שהוא יפרנס, כי הרבה פעמים יפרנסת יותר טוב ממנו. זה נקרא בכתובות היום כמנהג יהודים גובריים. בטח אם הוא עברך, הם לא צריכים אחד את השני. והם לא יכולים שיקחו להם את חופש הבחירה. ובייחוד בציבור הדתי-לאומי, שהוא נמצא בצוות שאי אפשר. הוא רוצה צניעות, בייחוד החלק התורני שבו, צניעות כמו החרדים, והוא רוצה אהבה כמו שהוא חולם שיש אצל החילונים. והוא רוצה את שניהם ביחד. נו, אפשר לתת לו את זה? ועם כל הבעיות האלה, אדם שבאוויר כל כך הרבה מדברים על זוגיות ועל הבעיות שיש בזוגיות, ומי היום לא הולך להתחתן בלי לדעת לאיזה ברוך הוא נכנס? למה הם מדברים על זה בבניין שלם כל כך הרבה? אם הכל הולך חלק, אם אהבה זה רק דבר ורוד. אז הוא שומע, ואני אומר לכם באחריות, שאלות ששואלים היום לפני הרוסים, שאלו לפני דור אחרי 5 שנות נישואים. גם ברמת האינטימיות של השאלות, וגם ברמת הקשר הבין אישי של הבעיות. ודאי ברמת הקשר הבין אישי של הבעיות. לפני 2 דורות, אחרי 5 שנים של נישואים, אף אחד לא מדבר עליהם. עם אף אחד. אם היה קשר מיוחד בין אמא לביתה, אולי. היום, איזה זוג נורמלי, לא ביקר אצל 3 יועצים נישואים כבר. אז הוא לא התחיל. ואת כל זה יודעים הרווקים. הם אינטליגנטים. אז הוא אומר, מה לי ולצרה הזו? כל הסיבות האלה ביחד התיישבו על אותו חלק באישיות שנקרא מניע להתחתן, ואומרים, אני מאוד רוצה להתחתן. אם רק תיטול ממני את כל הבעיות שעומדות בדרך, אני רוצה להיות ביד שאחרי. אבל לשלם את כל הצעדים האלה, אין על מה לדבר. הוא בא להיפגש עם מישהו. כמה פגישות היום נגמרות לא בפגישה הראשונה. בדקה הראשונה. באים, לא זה. נימוסים וזה, לא נעים, בסדר, שרפים עוד ערב, הוא כבר לא שם בכלל, לא יכול להתחיל שום דבר עם זה. עכשיו, אם מישהו כזה נביא, אז שכולם ילכו לעבוד בכוח אדם. אתם יודעים כמה מחפשים בכוח אדם אנשים שעם חוש הריח בדקה יודעים להבחן? אתם יודעים כמה חוסר הצלחה יש בכל מכוני האבחון האלה? עכשיו מישהו הראה לי מחקר, מכון שמאבחן את העסוקה. כל אחד למה הוא מתאים, לקחו אוכלוסייה שעברה את המכון אבחון, אוכלוסייה שלא עברה, ואותן תוצאות של סביבות רצון. לאבחן זה עסק רציני, מה אתה חושב? את עצמך אתה עוד לא מכיר, ואת השני תוך דקה אתה יודע שהוא לא מתאים לך? איפה הבעיה? בעודף אינטליגנציה? לא. הם לא יודעים, זה סתם בלוף. הבעיה היא שאין להם את המניע להתחתן. אז כל בעיה הכי קלה משביטה את התיאבון. אנורקסיה זוגית. מה אנחנו יכולים לעשות? חוץ מלבכות, וזה גם דבר טוב. כשיש איסורים, אדם צריך להיות מודע להם. אבל יש עוד מה לעשות חוץ מזה. א', אני חושב שזיהוי נכון של הבעיה הוא חלק חשוב בתהליך. ב', אני חושב שאנחנו צריכים לצייד את הרווקים המבוגרים ולא את הילדים שלנו בדרך כלל. שוב, מה ההורים עושים עם הילדים שלהם? זו עוד שאלה שבסוף גם אני אגיד על זה 2 מילים. בדרך כלל ההורים הם לא הכתובת. אני חושב שרוב ההורים יודעים על מה אני מדבר. אבל מה בכל זאת אני אומר לילדים, לבנים? אני אתחיל אולי מתרופה חריפה מאוד. ביום שישי האחרון ישבתי עם בחורה, אתמול דיברתי עם הבחור שלה, הוא לומד באחת מהישיבות הכי חשובות, היא לומדת באחת מהמכללות הכי טובות, המיטב שבמיטב, הם לא כל כך מבוגרים. דיברתי איתו אחרי ששלחתי אותה לפסיכיאטרית, היא כבר מאורסת, שלחתי אותה לפסיכיאטרית שתיקח תרופות נגד חרדה. שלחתי אותה לפסיכיאטרית כדי שתיקח, טוב שאתם אומרים לי שלא שומעים. שלחתי אותה לפסיכיאטרית כדי שתיקח תרופות נגד חרדה. והיא אמרה לי, מה אתה? אמרתי לה, תראי, קודם כל, תרופות של היום הרבה יותר טובות מאלה שלפני 5 שנים, ואלף שלפני 5 שנים יותר טובות מלפני 10 שנים. זה לא יוצר תלות, אל תדאגי, תתחתני רגועה, ואחר כך נפסיק עם זה. אמרתי לה, אני הייתי בחתונה, באותו יום שהיא באה להתייעץ איתי, אמרתי לה, אתמול הייתי בחתונה שכל גדולי קריית משה היו בחתונה הזאת, ואמרתי לה, אף אחד לא ידע, אבל אני ידעתי, והחתן ידע, והפסיכיאטר ידע שהחתן הגיע, הוא בן 32, גרים פה באזור, גם הבחורה מפה באזור, הוא בן 32, היא בת 31, ואמרתי לה, והוא בא עם כדורים לחתונה. אמרתי לה, תשכח, אתה בן 32. זאת ככל הנראה היא, יותר ככל הנראה מכל מה שהעלית על הדעת שיהיה. לאן אתה רוצה להגיע? תרגע, רלקס. קח כדורים, תרגע. אתם חושבים שזה הראשון שאמרתי לו את זה? לא. הלחץ כבר כל כך קשה, גם תרופה כזאת יש. אבל לא מומלץ להתחיל עם זה. עם מה כדאי להתחיל? אני אומר ללכת עם פנקס, עם שני צדדים, בדרך כלל לכל הפנקסים יש סגולה כזאת שיש להם שני צדדים. אל תלך בשום פנים ואופן לחפש האם יש משהו שבגללו נהיה לא מתאימים. מי שהולך לחפש כך, ימצא את הסיבות האלה. במקום שאדם נותן עיניו, שם העיניים שלנו נמצאות. אם אתה מחפש את החסרונות, אתה מוצא אותם. וכבר אמרנו, אין בן זוג בלי חסרונות. אם תחפש אותם, תמצא, ואז יהיה לך סיבות מצוינות לא להתחתן. אחי היה אומר את זה הרבה יותר משוכלל. הוא כבר עם 6 ילדים, אבל הוא פלפל חריף. והוא היה אומר, אני לא אתחתן בחיים. למה? הוא אומר, אני משוגע להתחתן עם אחת שמוכנה להתחתן עם אחת כמוני? אבל אני יודע היטב כמה חסרונות יש לי. מה, אני אקבל מושלמת תמורת הסחורה הזאת? אז אני לא אתחתן. הוא אמר את זה בבדיחה והתחתן. אבל לצערנו, יש כאלה שהם לא אומרים את זה בגלל שזה אמת. אל תחפש חסרונות. בוא עם סקרנות ותחפש יתרונות. קח את הפנקס, אתה גומר את הפגישה, תרשום לך את כל המידות טובות של בן או בת הזוג. זה בצד הראשון של הפנקס. אבל יש לפנקס גם צד שני, הוא הרבה יותר חשוב. מה אני מבקש שתרשום בצד השני? אני מבקש שתרשום מעלות שיש לבחורה או לבחור, לבן הזוג, שמעולם לא העלית בדעתך שיש מעלות כאלה. כל אחד יש לו סוג אחר של ענווה, סוג אחר של התחשבות בזולת, סוג אחר של טוב. כל אחד יש לו מעלות מסוג אחר. וכל אחד, כשהוא ייקח לידיו יהודי, בוודאי יהודי איכותי וטוב, הוא ילמד סוג של ענווה שהוא עוד לא הכיר מעולם, גם אם הוא מומחה לסוגיית הענווה. לך תלמד. יש פה משהו שלא שיש מידות טובות שידעת עליהם ויש לבן הזוג הזה. יש פה אוצר שבכלל לא ידעת שיש כמו. את זה תרשום בצד השני של הפנקס. פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה. אם יוצא לך שאתה מחליט אולי להתחתן, תבדוק, אולי יש גם חסרונות שאתה לא יכול לעמוד בהם. אבל לא רגע קודם. לא רגע קודם. מפני שמה קורה? לרפא את עצם הנגיף של כמה לחמים יש בסופרמרקט, אני לא יכול. ברוך השם זכינו ברמת גן השבת לסגור את הסופרמרקט שעבדה בשבת. AM, PM, רשת שפתחה בשבת, עשינו הפגנה, לקח חודש, ראש העיר סגר את החנות. ברוך השם. אבל לסגור את כל פינות הלחם בכל הסופרמרקטים, גם ביום חול, זה למעלה מכוחותינו. את כל תבניות התרבות שבגללם הגענו למגפה הזאת, אני לא יכול לטפל. אבל אני יכול להגיד לך איפה בדרך זה גורם לך לכישלונות. תלך בדרך אחרת. אנחנו מומחים לביקורת, בכלל בדור שלנו. וכל אחד שבא עם חושי הביקורת שלו ומחפש חסרונות, והוא מוכשר בזה, והוא מוצא. והעיקר זה לבוא עם יכולת לראות מעלות בזולת. דרך אגב, זה העיקר בכל חיי הניסויים. כדאי ללמוד את זה בתחילת הדרך, תצטרך לזה. זה לא שאתה משתמש וזורק. אי אפשר חיי ניסויים בדור שלנו בלי זה. זה מה שילמדו אותך אחר כך בבניין שלם, כשכבר תתחתן. אז כבר תתחיל מעכשיו. זה אמת שהיא לא רק משפרת את איכות הזוגיות אחר כך, אלא גם מאפשרת בכלל להתקשר לבן זוג. זמננו הולך ותם, אני רוצה כמה מילים להגיד להורים, ובזה לסיים. קודם כל אני מוכרח להגיד שרוב מה שיש לי להגיד להורים זה סור מרע. סור מרע. עשה טוב הוא פחות קל. סור מרע זה צריך להיזהר. לא לתת לילדים תחושה שאנחנו מהצד השני של המתרס. וקל מאוד להגיע אליהם, את זה, אליהם עם זה, גם אלה שלא אומרים כך. באוזניים של אלה ששומעים אותם בחוץ, הם מספרים את זה הרבה פעמים. אולי יותר מכל דבר אחר בקשר עם ההורים, הם מספרים את הדבר הזה. והאופן היותר מצוי של לעמוד מהצד השני של המתרס, זה לחץ לא אפקטיבי. אני בעד לחץ. אני לוחץ הרבה. אבל צריך להתבונן מה אפקטיבי ומה לא. הורה לא חייב לדעת את כל הפרטים. אבל הוא חייב לתת תחושת אמון בילד, להיות איתו, לכאוב איתו, לעודד אותו, והעיקר בעיניי דבר אחד. אם כבר הילד מגלה איזה אהבה אמינה שאולי כן, לחזק את זה. יש לא מעט רווקים מבוגרים שההורים גדעו את היכולת שלהם להגיע לזה, כי כשהם רצו ההורים עשו בין פרצופים ללא נבוא לחתונה וכל מה שבדרך, ואחר כך הילד הסתבך. מפני שבדור שלנו מסתבכים בנושא. זהירות. התפקיד של הורה בדרך כלל הוא לתת אמון וקרקע פוריה לבן שלו, לבת שלו, כמה שיותר סיכוי. אבל לא ללחוץ. לתת קרקע פוריה זה לא ללחוץ. לא להגיד לו, בן תמשיך, אולי עוד פגישה. לא. לא יודע למה הורים ונודניקים זה כל כך נדבק הרבה פעמים ביחד. צריך להיזהר מזה. אבל להגיד, טוב, אולי יש פה סיכוי לדלות מתוך מה שהוא אומר, היא אומרת, את הדברים החיוביים ולחזור עליהם יותר. נכון, אמרת כך, אבל שמעתי שאמרת את זה. ומילים כאלה עוד לא שמעתי ממך אומר על בן זוג. ואולי לא בטוח שלא. אולי צריך לחשוב על זה, לא ללחוץ, אבל לתת קרקע פוריה למקומות שיש סיכוי. וכיוון שהבנים שלנו שוללים כל כך הרבה אפשרויות, אני אעשה עוד רגע חשבון אחד לסיום, כיוון שהם שוללים כל כך הרבה אפשרויות, הדבר הכי חשוב זה שאנחנו לא נעזור להם לשלול אפשרויות. ואני אעשה חשבון קצר לסיום. סטטיסטיקה פשוטה. אם כל צד, וזה מתקרב להיות כך בדורנו, אומר פעם בחמש תשובה חיובית, וארבע פעמים הוא אומר תשובה שלילית, אני לא רוצה את הקשר הזה, לפי הסטטיסטיקה, פעם בכמה זמן, כמה דייטים בממוצע יצטרכו לצאת עד שיהיה חתונה? 25. האמת היא שזה פחות, בגלל שאיפה ה-25 הזה יוצא בתוך ה-25, זה בממוצע זה 12.5. אם 1 ל-10... לא, זה אחד הסכים, זה 1 ל-25 יוצא חתונה, אבל לאיפה האחד הזה יוצא בתוך כל 25 פגישות, הוא יכול לצאת הראשון, הוא יכול לצאת החמישי, לכן 1 ל-12.5. אם 1 ל-10, יוצא שכבר 100 פגישות, והממוצע זה 50 באמצע. יש היום כאלה שעונים תשובות חיוביות, 1 ל-30, 1 ל-40, כלומר 900 או 1,600. סטטיסטית אני פוגש אחד אחרי השני, שואל אותם עם כמה נפגשת עד עכשיו, זו השאלה הראשונה שלי, יש בעיות, הוא מסתפק, עם כמה נפגשת עד עכשיו? 30, 40. עכשיו נגיד שאני נביא, אני אומר להם כולם רוצים להתחתן איתך, כל אלה שיצאת איתם, אבל אף אחד אחר בעולם לא, נגיד שכולם פנויים גם עכשיו, עם כמה מהם אתה מוכן להתחתן? רוב הפעמים אני מקבל את התשובות בין 0 ל-3. אנשים שיצאו עם 30, עם 60, בין 0 ל-3. תבדקו אותי. אז אני אומר לו, תבין מה אתה עושה. כמות התשובות השליליות שאתה עונה אומרת שאתה צריך לצאת עם 100 לפחות, לפעמים עם 900. מספיק שהם עושים את זה. לפחות שההורים לא יצטרפו. להפך, אנחנו צריכים לעזור רק בדבר אחד. לבחון איפה שיש סיכוי, לעודד כקרקע פוריה ובלי לחץ. יהי רצון שהשם ישמע את תפילותינו, ויזכו כולם לבנות בית נאמן בישראל.